ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והערב יש לי, הערב, כן, אנחנו מקליטים בערב, זה מוזר, כן, אבל זה, גם זה קורה. אבל ככה זה קורה שעסוקים, ומתארח אצלי אדם, אחד העסוקים שאני מכיר, שיש לי זכות גדולה, אנחנו מכירים כבר כמה שנים, עוקבים אחד אחרי השני, עשינו יחד שידור בערוץ 7, נפגשנו לא מעט פעמים, ואני מארח הערב את דביר דמרי, שדביר מוכר מתחום הקרנות וההשקעה, אנחנו כולנו מכירים אותו מקרתא, שעוסק כבר שנים בגיוס כספים, בהקמת קבוצות, ובעיקר פה בירושלים, כמו שהוא יספר לנו. ולפני שלושה שבועות, דביר פתאום הגיע אליי עם ספר שהוא בא להעניק לי, נדלן, יותר נדלן משכל, וספר שקראתי ונהניתי לקרוא, בגלל שאני אוהב את החשיבה הזאת. ועל מנת לשתף אתכם בתוכנו של הספר, לבנות לכם את הדרך להשקעה נכונה, אני הזמנתי את דביר והוא נענה לבוא להתארח אצלי בפודקאסט, ותודה רבה דביר שאתה מגיע אליי, ואני אשמח מאוד ככה שתספר לאנשים, לפני שנצלול לתוך העניין, תספר לאנשים מי זה דביר דמרי, איך הגעת לעולם ההשקעות, ומשם נזרום לתוך עומק הספר שכתבת שמשקף הכל.
תודה רבה צחי, תודה למאזינים. אז דבר ראשון, זה זכות גדולה עבורי לראות כבר שנתיים ימים כל שבוע עוד זום נדלן, עוד פודקאסט, עוד פרסום, עוד עשייה, ממש מרגש. ואני בטוח שבסוף בסוף כל המאזינים וככה כל האנשים ש רואים ומתפרנסים ומתברכים מהעשייה הגדולה והברוכה הזאת, אז באמת שפו וכל הכבוד, וזכות גדולה בשבילי לשבת במקום שישבו בו בנק מזרחי
ואנשים,
ואחרים, ואנשים גדולים וחשובים, אז באמת מרגש. אז קוראים לי דביר דמרי, כמו שהצגת אותי, בן 38, נשוי פלוס 6 ילדים, גר באפרת, והסיפור שלי מתחיל לפני 5 שנים. לפני 5 שנים ירדתי ממטוס, הייתי שליח של הסוכנות היהודית בשיקגו, 4 שנים חווייתיות, מלאות עשייה, עשייה ציונית מאוד מאוד מבורכת, ואני אומר נושא לפודקאסט שלם, לספר
על גם על זה לעשות.
כן, כן, ממש מרתק. ואז החלטתי שאני נכנס לתחום הנדלן, ומתעסק עם השקעות נדלן ויזמות, וחברתי לחבר עמיחי נעימן, עוד הכרתי אותו מימי הישיבה, יחד הקמנו את חברת קרתא השקעות, עמיחי כבר הייתה לו חברת יזמות, קרתא נדלן. כיום, 4 שנים אחרי, מכרתי לעמיחי את ההחזקות שלי בקרתא, ובעצם עשיתי איזה אקזיט נחמד על החברה, אבל מה שהחברה עשתה, היא גייסה למעלה מ-300 מיליון שקלים להשקעות שונות בנדלן, למעלה מ-30 פרויקטים שהחברה נכנסה, חלק מסחרי, חלק נדלן למגורים, ובעצם החברה חרתה על דגלה לקדם משפחות כלכלית בעזרת השקעות בנדלן, אם זה דירות שמכרנו במחירי הזדמנות, אם זה אנשים שאפילו לא עשו דרכנו כלום, רק היו חלק מהמועדון הגדול של ה-20,000 לקוחות של קרתא, שפשוט קיבלו הרבה הרבה תוכן, כפי שציינת, אתה אפילו התארחת והיית חלק מהתוכן הנהדר שאנשים קיבלו וצרכו, ואחרי זה התקדמו באופן עצמאי. באמת משימה גדולה עבורנו לעזור לאנשים להתקדם בעזרת השקעות בנדלן. וזהו, ואני יכול להגיד לך שאחרי 4-5 שנים מאז שירדתי מהמטוס, 5 שנים מהמטוס ו4 שנים מאז שהקמתי את קרתא, ראיתי אלפי משפחות. הרבה מהם התקדמו, הרבה מהם עבדו נכון, לצערי חלקם גם הפסידו כספים, או בגלל שעבדו לא נכון, או בגלל שעבדו נכון ועדיין הפסידו, אז זה גם יש את המצב הזה. ובעצם קיבצתי בספר אלפי שעות של פגישות, של משקיעים, אלפי סיפורים, הספר הוא 60-70% סיפורים, שמכולם ניתן ללמוד, ולבנות נכון, או בעצם לצעוד נכון, בעולם ההשקעות בנדלן.
יפה, אז אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו עוסקים בדברים דומים הרי, בגלל זה אנחנו גם יושבים, אנחנו צריכים לחשוב, בן אדם שעכשיו יוצא, ואני מדבר גם על בחורים צעירים, ואני מדבר גם על חבר בני 40, שעברו איזה משהו בחיים, אין הרי זמן שהוא זמן קריטי, שהוא לא נכון להשקיע, אבל שאנחנו רוצים לצאת לדרך, בעצם אני חושב שהכל מתחיל מחזון, ממחשבה. איך אנחנו בונים את החשיבה הזאת לצאת לדרך ולהיכנס להשקעות בנדלן?
אמרת את המשפט הכי נכון, חזון, חשיבה, נגעת בנקודות הכי טובות, כי לצערי המון 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 משקיעים שפגשתי, אני לא רוצה לנקוף באחוזים כי זה אולי אפילו נגיע לרוב המשקיעים שפגשתי, חוו לפחות כישלון אחד, והכישלון תמיד יש לו את אותו סינדרום, את אותו סיפור, תמיד זה השקעה שהתגלגלה במקרה לאנשים מבן דוד, מחבר, מקרוב משפחה, מחבר בעבודה, שבדיוק שמע שההוא התותח עושה הרבה כסף וכולם רק עושים הרבה כסף, אז בוא רק נעביר 200 אלף שקלים לאיזה השקעה מעבר לים או לאיזה קרקע או לא משנה למה, לא משנה לאיזה השקעה, אבל המחנה המשותף, השקעה שלא נבחנה, שלא התחילה מהחזון ולא התחילה מהמחשבה, אלא התחילה במקרה שפתאום בן אדם מצא 200-300 אלף שקלים ואמר, איפה אני שם אותם עכשיו? וזה לא התחיל ממחשבה, לא התחיל מתכנון, ופה הנקודה הכואבת, אני אומר, 200 אלף שאנשים עבדו עליהם מאוד מאוד קשה, ובמקום לצמוח איתם, כפי שהספר מדריך לסל נכסים של 20 מיליון שקלים, בן אדם מצא את עצמו מאבד עד השקל האחרון, ובעצם צריך להתחיל את כל התהליך מההתחלה, וזה באמת כואב פעם אחרי פעם לשמוע את הסיפורים. וזה בעצם מטרת הספר. אם שאלת, אז עכשיו ניתן את התשובה ממש איך לעשות את זה, או מה הכוונה חזון. אני את הספר חילקתי לשלושה חלקים. את החלק הראשון קראתי לו לחלום. לחלום זה בעצם לקבל את ההשראה שאתה כל שבוע נותן אותה, לחשוב על הנושא, להתכונן, להבין כמה כספים יש לי, לסרטט את המפה הכלכלית שיש לכל אחד ואחד, אפשר לעשות את זה בכמה צעדים פשוטים, ככל שנעשה את התהליך פשוט, אנשים יעשו אותו, כי לפעמים אומרים שמרוב עצים לא רואים את היער, אנשים אומרים, רגע, לרוץ ולבדוק מה יש לי בפנסיה ובקרנות השתלמות, ובכל מיני מילים כאלה שהן מפחידות אותנו בסוף, אז אנשים מרוב עיסוקים ומרוב דברים לא, 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 לא עושים את המעשה הנכון. אז התהליך הראשון הוא קודם כל, קראתי לזה רומן ושמו כסף, לצאת לדייט עם הכסף שלנו, לנסות לפצח ככה כמה מעגלים, כמה, לשנות כמה פרדיגמות בראש, איפה שאני משקיע, אלוהים שם רגל, וכל מיני, כל אחד יש לו סיפורים לעצמו, למה הוא לא יכול והוא לא מצליח וכל האחרים עושים. אז לשבור קצת את האווירה הזאת נקרא לזה, ובאמת, באמת להגיע להשקעות, לצעד הראשון, לצעד הראשון שאתה מחליט, אוקיי, זה הכסף שיש לי, זה מה שנכון לי לעשות, נכון לי לקנות דירה, נכון לי להשקיע, בספר כמובן יש את הדרכים, ואז זה בעצם סרטוט של החזון, סיימנו את הצעד הראשון, והגיע הזמן להשקיע, כמובן.
אני חייב להגיד לך משהו, אתה אמרת משהו ובלעת אותו, אמרת החלום, ואתה יודע, החלום זה בסיס לעשייה, הרי אם אנחנו לא חולמים, אנחנו אין לנו חזון, אם אין לנו משהו, זה בסיס לעשייה, אבל כאן אני רואה את הבעייתיות בנושא של החלום בארץ. ופה אני רואה את חלק מהדברים של האנשים שעושים דברים לא נכונים. הרי יש חלום שיהיה לנו דירה, וזה עדיין חיים באווירה הזאת שצריך לגור בדירה שלנו, דבר שכבר צריך להשתנות קצת בתפיסה. ואחד הדברים שמפריעים לי פה בארץ, זה, בכלל, כן? זה שיש כאלה, אני קורא להם לוקדי חלומות, כאלה שבאים ומתלבשים על החלום של הבן אדם שאין לו דירה, ומפתים אותו, בגלל שהקנייה הופכת להיות מאוד אמוציונלית, ומוכרים לו כל מיני קרקעות חקלאיות כאלה שאין להם שום בסיס, ומכניסים אותו לכל מיני השקעות בכל מיני מקומות, או כל מיני משרדים, או כל מיני דברים שיכול, שבעיקרון, אני לא אומר שכל ההשקעות לא טובות, יש גם השקעות טובות, אבל לוקחים אותו, לוקחים את החלומות שלו למקומות לא טובים. השאלה, וזה מה שחשוב לי, זה, שאתה נותן על זה תדגשים בספר, זה איך אני לוקח את החלום, ואני מרחיק את האמוציה מהחלום, והופך לשלב הקוגניטיבי, ועושה דברים נכונים.
אני אגיד לך צחי, אחד הפרקים בחלק השני, שזה בעצם החלק לעשות, לקנות את הנדלן ולהשקיע נכון, נקרא עשרת הכללים להשקעה אינטליגנטית. לקחתי שם עשרה כללים שניסחתי, שאני חושב שהם הבסיס, שלא לומדים אותם בשום אוניברסיטה, ולא לומדים אותם בשום מקום, באיזה בית ספר לנדלן והכל. לא כתוב שם איך מנתחים אזור פעילות, ואיך מוצאים דירה, בשביל זה שצחי, אני גם מדריך ללכת לעבוד עם אנשי מקצוע, עכשיו בן אדם שהוא, לא יודע מה, עורך דין בתחום המסחרי, או מורה, או רואה חשבון, או רופא, לא בהכרח יש לו את הזמן להתחיל ללכת וללמוד איך מנתחים
ואין אזור. ואין קיצורי דרך.
אין קיצורי דרך. מי שעושה קיצור דרך, כמובן, אנחנו יודעים שדרך ארוכה קצרה וקצרה ארוכה, אנחנו מכירים את הדברים האלה, אז יש בעלי מקצוע, זה בדיוק בשביל זה לעבוד עם בעלי מקצוע. אבל עשרת הכללים, מה שהם מובילים, הם בעצם עוזרים, כמו שאמרת, להתגבר על החלומות. אחד המחקרים שהראה פרופסור קהנמן, שזכה כמובן פרס נובל על כל תורת המשחקים ועל כל הדברים האלה, הוא ודן אריאלי ועוד מומחים בתחום של הפסיכולוגיה החברתית, הראו שפי עשרה מהסכום שאנחנו מרוויחים, אנחנו כבר לא מבינים. מה זה אומר? שבמקרר שנרצה לקנות, או אפילו רכב שנרצה לקנות, אנחנו נהיה אלופים על השקל, עם תוספות, בלי תוספות, נבין, נוכל להשוות והכל. ברגע שנגיע לקנייה של מיליון, שני מיליון, קניות בסדרי גודל כאלה, יוכלו להטעות אותנו, יוכלו לספר לנו סיפורים, ואנחנו לא נדע לחוש 50 אלף שקל לפה ולשם, וכמו שאתה אומר, אין קיצורי דרך, זה המון כסף, ואנשים מפסידים לצערנו, והספר הזה, עשרת הכללים האלה, הם בעצם יעזרו לבן אדם להיצמד לתוכנית.
תן לי ככה, דוגמאות לכללים.
דוגמה, כלל אחד שניסחתי, שאני חושב שהוא כלל נהדר, קראתי לו מובילאי להשקעות. מה עושה המובילאי? אם אני אשאל כל בן אדם לעשות טקסט בנהיגה או משהו כזה, זה מסוכן, וזה לנסוע מהר זה מסוכן, והכל והכל והכל. כמה שאנחנו יכולים לתת הרצאות, כמה זה מסוכן. לצערנו, אחד או שניים מהאנשים חוטאים בדברים האלה. מצד שני, כל אחד, גם אם הוא לא משנה מה הוא יודע או לא יודע, בשנייה שהוא סוטה מהנתיב והמובילאי מצפצף, זה, זה, זה נותן לו בעצם עונש נקודתי. צליל צורם באוזניים. זה עונש. והעונש הזה מספיק.
או wake up call.
כן, אז זה מחזיר אותו כבר לנתיב, זה הרעיון. אז אני אומר, בוא נסרטט לעצמנו את המובילאי להשקעות שלנו. אני אומר, כל בן אדם צריך להיות בעצם, להסתכל על עצמו, כאילו הוא מנהל השקעות במיטב דש, של הבית, של הבית שלו, של המשפחה שלו, ויש לו אמות מידה למה הוא נכנס, למה הוא לא נכנס. אגב, זה יכול להשתנות בין אנשים שונים, בין זמנים שונים בחיים, ולהתאים לעצמו את ההשקעות. בן אדם שהחליט שהוא כרגע צריך להגדיל את התזרים השוטף שלו, מההשקעה, והוא הולך בשביל זה לקנות דירה שתכניס לו שכר דירה של 5,000 שקלים. אוי ואבוי, אם הוא בסוף ימצא את עצמו, משקיע בקרקע שהוא יראה אותה עוד 15-20 שנה, אם וכאשר. ויכול להיות שזו השקעה מצוינת.
אז אתה מדבר בעצם לבנות איזה סוג של אסטרטגיה של השקעה. אתה גם מדבר על זה בספר.
דיברתי תמיד בספר, כתוב בתורה מפורשת, תמיד אסטרטגיה קודמת לטקטיקה. לא מה נכון עכשיו, מה יש לך. זה לא הבעיה שאנשים הולכים עם מה יש לך היום, זה הופך מהר מאוד להיות מלחמת מחירים, נוסח רמי לוי נגד שופרסל, אוף בשקל ודברים כאלה, שזה אחלה לכמעונאות, נקנה את האוף פה ואת המרק פה, אבל כשזה בא להשקעות, אני רואה שאנשים השקיעו בקרטה לאורך השנים, לדוגמה, כל הזמן התקשרו ואמרו לי, כאילו, כמה אתה נותן? אמרתי, מה כמה אני נותן? מה ההשקעה? אם ההשקעה מסוכנת, הצועה גבוהה יותר, אם ההשקעה בטוחה יותר, הצועה נמוכה, זה לא שאלה מה יש לי, זה שאלה מה נכון לך. ואנשי המחירות תמיד ידעו להגיד מה נכון לך. בוא נשב, בוא נבין, בוא נסתכל על התמונה ההוליסטית. בוא נראה איך בונים לך את ההשקעה הבאה.
השאלה כאן, אתה יודע מה, ואני לוקח עכשיו בחור צעיר, שיוצא לדרך, ואתה יודע, הוא נורא צמא, הוא נורא צמא להכפיל ולשלש את הונו. ושעוד פעם, לא כולם עושים אקזיטים בנדלן, או בעיקר בהייטק, ומתחילים מהתחלות קשות, ואני פוגש את הצעירים האלה, ואני עושה המון ייעוצים. איך אנחנו גורמים לאותו בן אדם לבנות לעצמו את התוכנית הנכונה, בלי לעשות שטויות? איך לוקחים אותו? האם באמת לוקחים בחוץ כזה, ומכניסים אותו לקרנות? האם... איך אנחנו פועלים מולו?
אני אספר לך סיפור על עצמי, גם הופיע בספר, שאני הייתי בחור צעיר עוד בישיבת הסדר, אז התחתנתי ומצאתי דירת עמידר ב-60 אלף שקלים, בקריית ארבע, ללא ספק עסקה ראויה. בין יום אחד הפכתי מאברך בלי כלום לבעל דירה והכל. הדירה מיד תוך שנה הפכה להיות 230 אלף שקלים, ואמר לי חבר, אמר לי, תשמע, ההוא וההוא קשור למנהל הישיבה, הוא משקיע והוא מבטיח 3% בחודש. אני לא ידעתי לא מה זה אחוזים ולא מה זה בחודש ולא מה זה 3. אמרתי, נשמע לי מלן את הכסף, בוא נלך. אבא שלי שמע את זה, אמר לי, תשמע דביר, אני מעביר עכשיו לחשבון 50 אלף שקל שלי, תעשה איתם מה שאתה רוצה לעשות איתם, תחזיר לו אותם מתי שבא לך, רק אל תיגע בדירה. אני כמובן, כמו ילד צעיר, מבין יותר מכולם, כמו שאמרת, הצעירים שרוצים לטרוף והכל, לא הקשבתי לו, הוא לא ויתר לי, הוא שלח עליי מומחי שוק ההון, ושלח עליי את זה, ואנשים שאני מעריך, עבד משרה מלאה בלעצור אותי, כמובן אתה מבין את המשך הסיפור שהוא לא הצליח, ונכנסתי, וכעבור 4 חודשים, אוגוסט 2008, והכל, וכל הכסף נעלם והתעדה עד השקל האחרון, ומצאתי את עצמי, מתחיל מההתחלה את המסע, וזה כואב, וזה בדיוק בגלל הנקודה שאמרת, שאנשים ממהרים, ואנשים רצים, ולא בודקים, ולא חושבים. עכשיו, בספר, מאוד ניסיתי למקד, לאזן, סליחה, בין מצד אחד הרצון להשקיע והכל, אני לא רוצה שאנשים בסוף מרוב עצים לא רואים את היער, אבל גם שלא מרוב יער לא רואים את העצים, שלא ישקיעו ושלא ישקיעו, כלומר למצוא איזה בלנס נכון כזה בין איך להיכנס להשקעה מצד אחד ובין איך להיזהר מההשקעה מהצד השני. ואני חושב שיש מיליון דרכים לעשות מיליון שקל, כלומר יש הרבה דרכים שונות. אני בספר מציג את יכולות המינוף כאחד מהכלים המשמעותיים ביותר למשפחה להתקדם כלכלית.
תסביר, שאתה אומר מינוף, אתה יודע, בוא נפשט את זה לציבור של המאזינים.
אז בוא נגיד ככה, זה אחד באמת מהכלים המשמעותיים. בוא נתחיל עם איזה דיסקליימר ובזהירות, כי כל משהו שהוא מינוף, זה בלי להבין עדיין מה זה, זה סיכון נוסף שאנחנו לוקחים. אם זה חלק מכל הסיכונים ששמנו בעסקה, זה סיכון מחושב, וזה בסדר. אבל אם זה לא סיכון מחושב, ואנחנו נכנסים לאזורים יותר מדי מסוכנים, זה עלול, אנחנו עלולים לסיים.
בוא תסביר.
אז בוא נדבר. שבן אדם יש לו נגיד 300 אלף שקלים, והדירה עולה מיליון שקלים, אז הוא בעצם רוכש את הדירה עם משכנתה. הוא בעצם מינף, הוא בעצם, המילה מנוף, הוא בעצם לבא 700 אלף שקלים מהבנק, ונתן לבנק משכנתה על הנכס שהוא רכש. עכשיו, שמשנים ככה את ההבנה, ומבינים שאנחנו לא לוקחים משכנתה מהבנק, אלא אנחנו נותנים לבנק שיעבוד על נכס, כלומר משכנתה, ובאמצעות זה לובים כסף, אז כל ההסתכלות שלנו בכלל על השקעות ועל נדלן משתנה. אני פעם, כתבתי את זה גם בספר, התקשר אליי דוד שלי פעם אחת, ואמר לי, כולו לחוט, וזה מנהל הבנק התקשר להציע לי הלוואה. אז אמרתי לו, טוב, בסדר, זה לא, בוא נעשה את הסיפור הזה הפוך. תקשר למנהל בנק, תגיד לו, קודם כל, אני לא לוקח הלוואות. אבל אני יודע שחודש הבא יש, שבוע הבא נגמר החודש, ויש לך כנראה יעדים. אז בוא תדבר איתי לקראת יום רביעי חמישי, נראה בכמה אתה יכול למכור. בקיצור, תהפוך את הגלגל. אתה בעצם הצרכן, אתה בעצם השולט, ואותו דבר בדיוק, כשמסתכלים ככה, אז היכולות מינוף הן מאוד מאוד מעניינות. כלומר, אנחנו יכולים להגדיל את ההון שאיתו אנחנו עובדים. אני אתן לך עוד משפט אחד שיוכל קצת להסביר את זה. הרבה אנשים מסתכלו על כסף כמוצק. כן, הרבה אנשים יספרו שכסף מחביא מתחת המזרון, והרבה, זה במתודולוגיה שלנו, אנחנו שומרים את הכסף, גרוש אחור, יום אפור, יש כל מיני דברים כאלה. ותסתכל לדוגמה חברות ועסקים גדולים, מסתכלים על, מדברים על תזרים מזומנים, מדברים על נזילות בעסק, רואים את הכסף כנוזל. אם את הכסף אנחנו קולטים אותו כנוזל ולא כמוצק, אז כל מה שעלינו לעשות זה להזרים אותו ממקום מסוים למקום אחר, ולהרוויח באמצע את הפער. כלומר, אם קניתי כסף באחוז, בשני אחוז, אז בעצם קניתי מצרך. אם אני עובד, ועל ידי זה שקניתי דירה, ערך הדירה עולה, אני מקבל שכר דירה, השקעתי בקרן נדלן, עשיתי השקעה שנכונה לפי התמהיל הרחב, אז בעצם עבדתי פה עם כסף שקניתי אותו באחוז, ואני מרוויח עליו 4, 5, 8%, את כל הכסף באמצע אני מרוויח ושומר לעצמי. עוד פעם אני אחזור על עניין הזהירות.
כן, אבל אתה יודע, גם אתה נותן בספר, אתה מדבר שיש לכאורה תשואות של 8%, 9%, 10%, וכולנו יודעים שזה לא מספר שאנחנו פוגשים ברחוב, שאנחנו קונים היום דירות, אז אם אנחנו קונים בירושלים, אנחנו בקושי נוגעים ב2%, ואם אנחנו קונים בצפון, איפה שאני קונה, בטירת כרמל ובחיפה, אז אנחנו ב3.7%, אז נכון, המספרים כבר מתחילים להצטמצם, זה כבר לא אותם הפרשים של אחוזים. מה עוד שיש היום גם את ההכבדות של המיסוי? זאת אומרת, והם גדלו ככל שהזמנים עוברים, ואני לא מדבר על לקנות דירה אחת ולהתגלגל מדירה אחת, ושאתה אומר, לא חייבים למכור את הדירה, אפשר להתגלגל ממנה, למרות שאפשר גם למכור אותה. זאת אומרת, אפשר, לפעמים זה נכון, לא להישאר עם אותה דירה, אלא, איך אמרת, להנזיל אותה, לקדם אותה, לא צריך להתרגל לשום דבר, צריך לעשות את זה רק חכם, אבל איך אנחנו עושים את כל הדבר הזה, ואנחנו רוצים להגיע ל-20 מיליון, בתקופה של כל ההכבדות האלה?
אני אגיד לך, אחד הדברים שאני מאוד מאוד מדגיש בספר, זה תהליך. מה אני מתכוון תהליך? תראה הרבה אנשים, אף אחד לא רץ מרתון ביום, ואף אחד לא מסיים דף יומי זה מחזור של דף יומי לוקח 7 שנים. יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום 20 דקות. חצי שעה. זהו. אבל תן לי זה 7 שנים רצוף. כשבן אדם מסתכל על עולם ההשקעות כתהליך ארוך טווח של 20-30 שנה, הוא בהחלט יוכל להגיע למספר שנקבתי. שבן אדם מסתכל על זה כמשהו נקודתי, עכשיו יש לי 200,000 שקל. כתבתי שהרבה פעמים ההשקעות פוגשים את האנשים לפני שאנשים פוגשים את ההשקעות, וזו הטעות הכי גדולה. עכשיו, האם אפשר לחיות בלי זה? בטח. אתה רואה אנשים חיים, אורח חיים לא בריא? חיים. אנשים לא מתעמלים? קורה. חיים. זה הגיוני. האם בן אדם שבאופן מודע יחיה בסביבה יותר בריאה, יותר בכושר, יותר בלימוד, לא משנה אם זה לימוד תורני או לימוד של דברים שמעניינים ונותנים לו אספקטים רוחניים או אספקטים מעניינים לחיים שלו, אז הוא יחיה באווירה יותר טובה, הוא יחיה במקום שיותר טוב, זה בדיוק הרעיון של ההשקעות. אם אני מדבר על סל נכסים של 20 מיליון שקלים, שעולה וגודל, אני בעצם מדבר לעשות עסקה כל 5 שנים, כל 7 שנים, כל 4 שנים. אגב, לא כל עסקאות גם בנדלן.
אני חושב שאנחנו צריכים לשים את הדגש על מה שאתה אומר, ושאנשים רוצים מהר, והגיע הזמן כמו שאתה אומר את זה, ואתה יודע, אנחנו אחרי 90 פודקאסטים, הגיע הזמן שאנחנו נגיד לאנשים, סבלנות. ותבנו את זה לאט לאט, ותבנו את זה חכם, לפעמים המהירות, אתה יודע, לצערי, הקולגות שלי, ואולי הם מקשיבים, מלמדים, תעשו אקזיטים, תרוצו, תקנו, לא, לא. לפעמים עדיף, אתה יודע, אני אומר, לקנות נכס, להחזיק אותו 5 שנים, ולא למכור אותו אחרי כמה חודשים, ולעשות רווח קטן, בדרך של 5 שנים הוא עולה יותר, וחסכת כמה עסקאות של בדרך. העניין הוא, ואז גם המינופים שונים, זאת אומרת, זה הדברים שבעצם מאגדים את כל מה שאתה אומר, ואז אם אתה פועל נכון, ואתה פועל בסבלנות, ואתה פועל חכם, אתה מגיע למטרות הרבה יותר טוב. גם אם זה לוקח יותר זמן. אין קסמים, אין בין לילה, בטח לא בשוק היום בישראל.
במשפטים שאמרת, נגעת בארבעה פרקים שונים. אחד מהמקומות.
קראתי את הספר.
נכון. החלק השלישי פותח, בסיפור על הצו והארנב. הצו ארנב זה דבר שכל משקיע נדלן חייב לשים לנגד עיניו. הצו יגיע לפני הארנב, הארנב ירוץ וירוץ וירוץ, ומה יקרה לו? באחד מהסייקלים, אחד מהריצות המהירות, הוא ייפול. למה? כי הוא לא בדק, והוא לא בדק מספיק לעומק, וזה, ויכול להיות שהוא עשה 6 עסקאות יפות. בשביעית הוא ייפול, הוא כבר כאילו לא עשה כלום.
אתה יכול לספר את זה על איך שאני נוסע לחיפה. כשאני נוסע לחיפה, נוסע בכביש 6. יש לי אוטו זריז. ואני נוסע במסלול הימני. ואני נוסע במסלול של הזקנים, של הרכבים האיטיים, ואני מגיע לפני כולם.
נכון.
למה? אני לא צריך לריב. אני רואה את כל הפרארים ואת כל הזה, ואת כל המכוניות המפורסמות, עוקפים ועוקפים ועוקפים, ואני עוקף אותם, בדיוק מה שעשה הצו, ואני לא מחפש את ההרפתקאות, ואני הולך בטוח ונוסע בנתיב הנכון, ואני בודק את הדרך, ואני רואה את הדרך.
וגם אתה נהנה, ואתה רגוע, ואני רגוע. ומגיע בכיף. זה כל כך נכון, זה כל כך נכון הדבר הזה. אחד מהדברים שכתבתי, שהיה לי, שהייתי בארצות הברית בשליחות, ככה שרציתי להירגע ימי חמישי וזה, קפצתי לברנד נובלס וקניתי סטארבקס כזה, וישבתי מול ספרי הניהול האגדית, שבארצות הברית זה תעשייה שמנה וככה אסיסית. וכל הזמן הסתכלתי על הספרים שמבטיחים לך, כמו שאמרת, אקזיט, תמכור, תקנה, תקנה, תמכור. וכל הזמן חייכתי לעצמי, איך הדבר הזה קונה אנשים? אז הם מנסים את זה, אז הם מנסים את זה, אז הם קופצים, אז הם מדלגים, ובסוף הם מסתכלים על עצמם, 5-7 שנים אחרי, הם לא עושים כלום, והם לא עשו, והם בסוף רואים שהשורה היא אותה שורה. רוב האנשים היום, לצערי, אני אומר בכאב, מחליפים כסף בכסף. עכשיו יש לזה עוד הרבה נגזרות. ממילא רשות המיסים ראתה שעשית הרבה עסקאות, עשויים לסווג אותך גם כעוסק. יש לזה הרבה תאונות מס. ועסקאות אקראי. וכל כך הרבה שב בסבלנות על הנכסים. כתבתי את זה שהיום אני, בפרק, יש פרק שמתעסק בקרנות, ויש פרק שמתעסק באיך לרכוש נכסים. אז הסברתי מה ההבדל בין פליפ לרנט, כלומר בין עסקת גלגול, כמו שאנחנו קוראים לה, לבין עסקה שמכניסה תשואה, וכתבתי להבנתי, אין בישראל היום עסקאות פליפ. אין דבר כזה. נקודתי אפשר למצוא, והכל כמו כל
אנשים
דבר.
אנשים אבל לא מבינים, ואתה יודע, אולי זה אחת הבשורות שאנשים צריכים לשמוע, ואני נורא שמח שאתה אומר את זה. ושאתה יודע שאני מלמד בקורסים שלי, ואני בא ואומר, הקולגות שלי מלמדים לעשות פליפים, מלמדים לעשות אקזיטים. הרי אקזיט זה קנייה ומחירה תוך שנתיים. וזה נורא מפתה את האנשים, שאנשים אופה מחפשים את הגלגול. ואני אומר להם, אני מלמד אתכם לקנות פליפים, להזכיר, אני מלמד אתכם את כל המלאכות לקנות, אני מלמד אתכם להזכיר, אני מלמד אתכם את הניהול, למה אני מלמד אתכם את כל זה? זה שנכון, אנחנו כולנו רוצים לקנות מתחת למחיר שוק, כולנו רוצים לעשות נכון, א', כבר אין, זוגות מתגרשים, לא מוכרים מתחת למחיר שוק, אנחנו חיפשנו דירה לבת שלי ולחתני, והגענו לדירה פה בירושלים של זוג שמתגרש, ושהאישה נכנסה לדירה, להראות לנו, אתה ראית שהיא עם כאב והיא שונאת את הדירה, כנראה היה לה שם חוויות קשות, הכל היה עד שאמרנו לה כסף. ברגע שעמדנו לה כסף, היא נדריכה. והעורך דין גיבה אותה, ובסוף מכרו את המחיר, את הדירה במחיר מעל מה שזה. נגמרו הימים האלה, נגמרו הימים שסבא בן 90, שהיה סנדלר, שאין לו נכד שהוא היום נדלניסט, או בן שהוא נדלניסט, או נין כן. שהוא נדלניסט.
היום עם האינטרנט הכל מונגש.
והיום אתה פותח מדלן ואתה יודע כמה הדירה שלך שווה. צריך לקנות חכם. צריך לדעת לעשות החלטות בזמן. הרי מה זה איש עסקים? אני נדלניסט זה איש עסקים, גם אם הוא השכיר, הוא צריך לדעת לעשות החלטות של חוכמה, מתי נכון למכור, אם נכון. לפעמים כדאי למנף הלאה.
לגמרי. אני כל כך מסכים עם מה שאתה אומר, אחד מהדברים שכתבתי בספר, שאין דבר כזה מתחת למחיר שוק. מה שקנית, זה מה שהשוק נתן. זה מחיר השוק. ולכן אני לא מחפש עסקאות מתחת למחיר השוק. מחפש עסקאות ראויות. אני יכול להגיד שבן אדם, במהלך החיים, אמרנו, בונים ב-40-50 שנה תיק נכסים, שככה, אני אומר, עסקה פעם ב-4-5 שנים, כמה זמן יש לך לחשוב, ללמוד, לחקור? חצי שנה למדת רק על הביטקוין. סתם דוגמה. לא משנה, כך נושא אחר. למדת, חקרת, שמעת שהוא נפל. לא, 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 אתה, אם זה תהליך, אתה נהנה ממנו. לא היית פזיז להיכנס מיד ביום הראשון שראית. איך להיכנס? מה להיכנס? לאט, לאט, למדת. החלטת, לקחת עם חבר, להיכנס לאו דווקא לביטקוין. לא משנה, לכל עסקה, בכל תחום. שמת אתה רק 5,000 שקל, הוא שם 5,000 שקל. חילקת, פיזרת את, 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 את הסיכון. חצי שנה למדת, החלטת ללמוד שוק מניות. שנה התאמנת על תיק וירטואלי. אבל אם אתה מסתכל על זה כחייב היום היום, כהכסף בחשבון, אז אתה תעשה טעויות. אם שנה השתעשעת, לא משנה, עם כל תחום ותחום, החלטת הנדלן, אין בעיה. חצי שנה חקרת אזור, חצי שנה לכיף, כל יום שישי שתית קפה עם המתווך, הכרת, הבנת איזו עסקה שהגיעה אליך, למדת להריח אותה. למדת עם עסקה אמיתית, או שהיא עוד איזה משהו שבדיוק היום הגיע ואין דבר אחר. וזה בן אדם שמסתכל ככה בסבלנות, בנשימה, הוא גם נהנה מהתהליך.
אתה יודע, שאתה מדבר על זה, ושאתה אומר שאנשים, העסקאות לא מתייחסים אליהם, נכון? זה בדיוק כאלה שרצים גם ברגע שהם מתחילים חקר שוק, שהם לא מבינים מה זה חקר שוק, ואני עושה מרחאות, הם הולכים למתווך והולכים לראות דירות. זה ללכת ולראות עסקה, לשמוע אותה ממתווך שרוצה למכור את מרכולתו, בלי שאתה יודע מה האלטרנטיבה, בלי שאתה יודע מה יש מסביב. ואתה אומר שאין מחיר שוק, גם אין, אתה יודע, כל האגדות האלה על האיקסים והכל, הרי מחיר שוק, מחיר שוק זה אחד הוויכוחים שלנו עם, עם השמיים גם, מחיר שוק זה תוצאה גם של תהליכים.
כן.
ואתה יודע, אני, הרי שזה אחת המומחיות שלי, החקר שוק, ואני נכנסתי ועשיתי כמה עסקאות כאלה במקומות שאנשים לא חשבו שיש שם ולא האמינו, אבל אתה ראית את התהליך והבנת, ויש לי איזה סרטון שאני מדבר שם על חיפה, שאני עומד ברחוב הרצליה, פינת הנביאים, ואני מסביר איך מתפתח השוק, והיום אנחנו רואים את זה שנים אחרי זה, כמה זה היה נכון. המחיר שוק זה מחיר שנבנה מהרבה מאוד מרכיבים, ושאתה קונה מתחת למחיר שוק, לפעמים זה משהו שאתה ראית, אתה יודע, היה בסיפור בלוד, שנכנס איזה רב לאחד הרחובות שם, וכתוצאה מהכניסה שלו לרחוב הזה, כל הדירות נמכרו שם באותו רחוב ובעליית מחיר. וזה משהו שיוצר לפעמים תנועה של מתחת למחיר שוק, אם קלטת שהרב נכנס, אפילו אם קנית באותו יום במחיר שוק. צריכים להבין את הדברים האלה.
לנשום, הרבה הרבה לנשום את המקום, לנשום את השטח. אחד האנשים שאמר לי, הוא אמר לי, תשמע, למה אני שיקח מישהו שילווה אותי ברכישת דירה? אני, כולם ישראלים, זה איך בן גוריון אמר? אנחנו, הוא אומר, אני ראש ממשלה של 4 מיליון ראשי ממשלה.
נכון, זה הבעיה שלנו.
לגמרי הבעיה, שלא מבינים שכל אחד יש לו התמחות. אמרתי לו, תשמע, אתה יכול להיות שאתה באמת תדע להגיע לתוצאה בעצמך, אבל בוא נחשוב. עסקה ראשונה תטעה, עסקה שנייה תטעה, עסקה שלישית כבר עבר 3 שנים. כלומר, בעצם עלה לך 250-400 אלף שקל עלה במונחי עלות כדי להגיע להתמחות נקודתית. אם אתה עובד עם בן אדם שהוא מלווה משקיעים, כן, כמו מה שאתה עושה, או כמו ש... הוא בעצם כבר, אתה בעצם נהנה מהשכר לימוד של ה-400 איש שעשו את התהליך לפני, והם מרוכזים במקום אחד, ואתה תורם...
כן, אבל
תורם,
בשביל זה צריך לקחת אנשים, וסליחה שאני כאן משתחצן, עם ניסיון ולא כאלה שקנו דירה אחת בחיים.
ונהיו מלווים.
ושולחים אותך למטווחים.
לגמרי, 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 אין ספק, אתה לא משתחצן, אתה מה שנקרא, קנית את זה ביושר וב...
31 שנות עבודה.
בדיוק, בדיוק.
32 כבר.
בנית את זה, כן, בנית את זה... עקב בצד אגודל. עכשיו, זה, 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 זה בדיוק הרעיון. הרעיון הוא שכל אחד ימצא את היתרון היחסי שלו. בן אדם, מישהו שאל אותי, שאלה מאוד מעניינת, הוא אמר לי, תשמע, אני לא אוהב מינופים. אני לא יודע, שרות בראש, אני לא מוכן למנף שקל. אמרתי לו, בסדר, זה לא הדרך היחידה להתקדם כלכלית. זה אחד המנועים הכי הכי חזקים, אני מסכים. אבל אמרתי לו, בוא תחשוב, אתה אנליט. אתה בן אדם שחושב וככה, הוא ביולוג וככה. אמרתי לו, קח את היתרון שלך. תבדוק את כל המכרזים של רמי. ותראה שהיה מכרזים, סתם, חצי שנה, בשנה האחרונה, גבעות עדן ומבוא מודיעין, וכמה מכרזים מאוד מאוד חזקים. אז אם אתה ישבת וחפרת ולקחת לך נישה, שהתמחית ולמדת ולמדת ולמדת, בסוף תבוא לשכן שלך, תגיד לו, תשמע, מצאתי מכרז כזה וכזה, בוא נעשה אותו ביחד, בוא ניכנס, כל אחד יביא חצי מהכסף. תראה איך אתה יכול כבר להתקדם גם בלי, לא מחייב לקחת מינוף. הרעיון הוא תהליך, דבר ראשון, דבר שני, אסטרטגיה ברורה, אם כל רגע תקפוץ, היום אתה מומחה לקרקעות, מחר אתה מומחה לפרסומות, אחרי זה לנכסים דיגיטליים.
אבל זה הבעיה הישראלית, אני מדבר על זה בהרצאות שלי.
מה נעשה? לא נפתור את כל הבעיות, לקשור אנשים לכיסא.
צריכים, מיקוד, אתה מדבר,
רק מיקוד.
המיקוד זה מראה הצלחה, אנחנו רואים את זה גם בצבא ובפגיעה באויב, זה לא יעזור, מיקוד בעסקים חייב להיות. אני נותן דוגמה בקורס, אני אומר שישראלי קם בבוקר בירושלים, נוסע ללוד, רואה דירה, נוסע לאילת, רואה מרכז נופש, נוסע לטבריה, רואה מרכז מסחרי, נוסע לחיפה, רואה עוד דירה, וחוזר הביתה ולא יודע כלום. אין דבר כזה. אין ניסים בנדלן. צריכים לעשות עבודה מאוד קשה, ולהתמקד בעשייה, להתמקד בסוג נכס. אבל אם אנחנו מתמקדים, אם אנחנו מתמקדים, ובגלל שאנחנו כבר מתקדמים בפודקאסט, הרי אנחנו לא מדברים רק דירות, אנחנו, אתה יודע, אתה דווקא לא מייצג רק את הדירות, אנחנו מדברים גם על השקעות השונות, שזה השקעות קבוצתיות, זה בקרנות, והיום כל שנייה אנחנו מקבלים עוד הודעה על עוד קרן, על עוד משהו. איך אנחנו בוחנים את הדברים האלה ועל מה אנחנו צריכים להסתכל?
אז אני אגיד לך, מקודם שאלת איך מגיעים להשקעות שמניבות 7% או 8%, כמובן, אמרת שאין קסמים, אז כגודל הצועה, גודל הסיכון, אין פה...
ברור.
אין פה שאלה. מצד שני, בן אדם שרוצה לגוון, קנה דירה, קנה עוד דירה להשקעה, יש לו עוד 300 אלף בקצה שהוא רוצה לגוון, אני חושב שזה זמן נכון לבחון השקעה בקרן נדלן. לצערנו, כמו שאמרנו, למעלה ממיליארד שקלים ב-20 שנה, 15 שנה האחרונות, נמחקו מהתחום הזה. המון המון ישראלים הפסידו המון כסף. כי לא השקיעו נכון, כי לא בחנו, כי לא בדקו את הדברים. ובספר יש באמת 164 שאלות, שמי שיקרא אותם, ולפני שהוא נכנס להשקעה, יענה על כולם, יבין את מבנה העסקה, יבין עם מי הוא משקיע. אני אתן עוד רגע שתי דוגמאות, ככה ממש פרקטיות, מתוך 160 שאלות שצריך לשאול. אני מעריך שהוא, איך אמרתי לחבר, אמרתי לו, תשמע, אם תמצא מישהו שעונה על כל 160 שאלות, תקרא לי, אני גם אשקיע. זה כמובן שאלות מורכבות, וגם אני אומר, מספיק, 60% מהשאלות ענית עליהן, ויש תשובות מניחות את הדעת, אפשר להתקדם. אני אתן שני דברים. אחד מהדברים שהרבה פעמים בקרנות נדלן כדאי לבדוק, כדאי להבין עד כמה מנהל הקרן מחובר להשקעה. אחד מהמקומות שאנשים שליוויתי בתחום, אמרו לי בואי איתי להוד השרון, באתי, השקעה שלו קשורה אליי בכלל, והיה עם חבר, גם הייתי באזור, אמרתי לו, יאללה, אני קופץ, בחנו, בדקנו את הנכס, דיברנו עם הוועד ועם הנציגות, זה היה בניין לפי תמ"א 38, והכל, ואז נסענו לפגוש את הבן אדם, את המנהל קרן בתל אביב במשרד שלו. הספיקו לי שתי שאלות, כדי להבין שהבן אדם לא דרך במקום אף פעם. כדי לאשש את הטענה שלי, התחלתי לספר לו סיפורים, מה קורה אם נכנסים מהרחוב מאחורה, אין כניסה מהרחוב מאחורה. ראיתי שבן אדם מעולם לא דרך ולא הכנה את הרכב שלו, אלא אם גוגל מפות בדק, ראה ככה כמה נתונים, או למד שחייה בהתכתבות אצל מציל ידוע, כן? ובעצם פה כבר אמרתי, אופה, אופה, לא משנה, שתהיה השקעה הכי חלומית בעולם, לא נכנס. עם המנהל השקעה שאמור לא דרך במקום, הוא לא יודע איך קוראים ליושב ראש הוועד, ואני משקיע מהשורה, הלכתי תוך רגע, הבנתי את כל האינטריגות בתוך הבניין ומי נגד מי. קשה לי להאמין שהוא יביא תוצאה טובה בהשקעה. זה דבר אחד.
הוא לא מבין את העסקה.
הוא לא מבין את העסקה. הוא מבין את הטבלאות.
מישהו אסף לו את הנתונים והוא מרכז את זה. דרך אגב, זה אחד הבעיות שלי עם ההשקעות בחול, שבהרבה מאוד מקרים אני גיליתי גם את זה. זה לא אומר, עוד פעם, אני מדגיש.
יש טוב ויש רק.
זה לא אומר שאני כאן אומר משהו קטגורית על כל ההשקעות בחו"ל.
ברור, אנחנו מדברים לבחון.
אבל תבדקו שבן אדם, אני עשיתי הרי את אותו תרגיל למישהו שאמר לי, שהביא לי נכס בחו"ל, הביא לי בניין, אמרתי לו, תביא לי בניין, הביא לי בניין ל-6 דירות, $500,000, ואז אני אומר לו, תגיד לי, והצוענים שם ליד הבניין לא מכירים, הוא אומר, מה יש צוענים? אמרתי לו, אתה מבין? אתה לא יודע. הוא אומר לי, אבל יש אינספקשן. אינספקשן, אמרתי מילה. לו, אינספקשן, לא, הוא מומחה לארצות הברית, אבל אינספקשן זה בדק בית, מה זה עוזר לי בשביל השיווק? מה זה עוזר לי בשביל מחר שיגור שם? זה שהבית האיכותי וזה נזם באף חזיר, אז מה זה עוזר לי? אז אני, הרי אני, אתה יודע, ידוע שאם, עכשיו קניתי דירה למשקיע, קניתי דירה בחיפה, ומצלצל אליי מתווך, אומר, תשמע, יש לי דירה באותו בניין שכבר קנית 4 או 5 דירות, אז בוא, תביא כבר את המשקיע. אמרתי לו, קודם אני בא לראות. הוא אומר לי, צחי, אבל אתה מכיר את הבניין. אמרתי לו, אני לא אביא את המשקיע לפני שראיתי בעיניים, וזה לא יעזור שאני מכיר את הבניין. וזה דרך אגב צריך לשים, גם במלווה המשקיעים. לשים לב שלא שולחים אותך לאיזה מתווך, שהוא ראה את זה, מה פתאום? אתה צריך לראות בשביל להמליץ. איך אני אמליץ אם אני לא ראיתי? אז זה אחת הבעיות שלי, אבל בוא נתקדם לנושא של הקרנות.
עוד דבר שאני אתן, אתן כמה פה טיפים ממוקדים לקרנות, כי אתה תיתן בלי סוף טיפים ממוקדים
לנדלן. לא, לא, שזה אני מדגיש את הקרנות, ושאת היתר אני רץ.
אז אני, עוד כמה דברים. דבר ראשון, זה מבנה העסקה. בקרנות, הרבה פעמים, צריך להבין איזה חברה מתקשרת עם איזה חברה, והכלל שלי שם, מה שלא פשוט, אל תעשה. שיסבירו לך. לכל חברה יש תעודת זהות, כמו שלבן אדם יש, יש לך את פי, תראה איך אתה ב10 שקלים יודע להדפיס את הנסח, תבין הנה, הנייר הזה, תדפיס את כל הנסחים, תדפיס את כל התעודות זהות, תעשה את זה פשוט. הנייר הזה מלווה לנייר הזה, שנותן הלוואה לזה, קודם כל תבין את המבנה, לא הבנת את המבנה, זה כבר בעיה. תבין גם מתי המנהל השקעה מתפרנס, ומתי היזם מתפרנס. אם כולם פה, בוא נלמד מילה חשובה, תקורות. עם חלק גדול מההשקעה שלך הולכת לממן תקורות, כלומר את העלויות משרד של היזם, אז אתה מבין שליזם אין הרבה מה להזיע. המשכורת היא כנס.
בעיקת המכה שלו ועלה.
זהו, הוא יכול רק מ... הוא כבר מורווח, אבל אם זה עובד הפוך, אם אנחנו מכניסים נטו עלויות ישירות, שהולכים לעורך דין והולכים למתכנן והולכים לכל הדברים, ואנחנו מבינים שעד שאנחנו לצורך העניין יש מושג שנקרא פריפר, כלומר כמה אחוז אנחנו רואים, כמה הקדמה של אחוזים אנחנו רואים לפני שהיזם רואה שקל, ואני מבין שגם שם אני יושב טוב, עד שאני לא רואה לצורך העניין, לדוגמה אני נותן כמובן כל עסקה לגופה, עד שאני לא רואה 7-8 אחוזים, מארגן ההשקעה לא רואה שקל ראשון, זה אומר לי משהו. זה אומר שמחר, במקום להתקדם על הדמי גיוס או הבוקר טוב של ההשקעה הבאה, הוא לא ירוץ לשם, כי הוא צריך לעבוד אצל ההשקעה שלי, כי הוא רוצה לראות ממנה משהו. אחרת, אם קודם כל הוא מקבל איזה בונוס שמן על כל גיוס השקעה, אז מה נשאר לו לעבוד? הוא צריך לעבוד בגיוס השקעות, הוא לא צריך לעבוד בניהול השקעות. ולצערי אני רואה שחלק גדול מההשקעות נופלות על הניהול, על הניהול של ההשקעות. עוד דבר נקודתי שאני אגיד, אם דיברנו על ניהול השקעות, זה שכל אחד הוא בסוף כמה שאנחנו בעצם רוצים לתת את הניהול לבן אדם אחר, קחו את הניהול אצלכם. כלומר, הציגו לכם תוכנית עסקית. בתוכנית העסקית כתוב שהתקבל היתר בנייה, לדוגמה, במאי 2023. עוד הרבה זמן. מה שאני עושה, אומר לאנשים, יום אחרי, יום אחרי, אם לא אותו יום שחתמתם על החוזה, תשבו, תמלאו את היומן שלכם, את הגוגל קלנדר שלכם, בעדכונים. אמרו לכם שבמאי 23 צריך להתקבל את היתר בנייה, בראשון לאפריל 23 צריך להיות לכם עוד חודש, לפי התוכנית העסקית, היתר בנייה. איפה אנחנו עומדים? הקדמנו את הלוז, איחרנו את הלוז. עכשיו, הגיוני שיזם יאחר את הלוז, כל עוד הוא יתקן
אותך עכשיו בזמן. גם הקורונה, למשל, היא עשתה שונה, עשתה לי נזקים רציניים.
אין ספק, אין ספק, הגיוני. אבל בוא נראה שאנחנו יודעים להכיל את זה.
אבל שיש משהו, צריך לדעת לבדוק את זה, כן?
שהיזם התריע שלושה חודשים
מראש. קוראים לזה טפטף בצבא.
טפטף? מה זה טפטף?
זה טיק טיוק, זה שהיינו שמים, שהיינו רוצים לזכור. היום אנחנו שמים את זה בגוגל. ביומן, אנחנו שמים לנו תזכורת. פעם לא היה, היה לכל מפקד היה, או לכל זה, היה טיק עם תאריכים, ובכל יום היית פותח בתאריך את הדברים שאתה תכננת לאותו תאריך, או שאתה צריך לקבל תשובות, מוציאים, קראו לזה טיק טיוק, ואז היו מוציאים את זה, ורואים ובודקים ועושים
כן,
תזכורת.
זה חובה, חובה. אני אתן לך עוד דוגמה. עדכון שיכול להגיע מיזם, שיכול, אתה יודע, שאלה איך אתה עם עיניים, אני קורא לזה בלתי מזוינות, אתה לא צריך להיות לא שמי ולא איזה כלכלן, משהו בבן אדם פשוט. אמרו לך שהדירה נמכרה לפי 22,000 שקל למטר מרובע. איפה אתה יודע, נתון טוב, נתון לא טוב, אם אתה שומר את המצגת הראשונית, ואתה בודק בכמה היה אמור להימחר הדירה. אם היא הייתה אמורה להימחר ב-25 ונמכרה ב-22, יש פה בעיה, יכול להיות שלא יוכלו להחזיר את הכסף, יכול להיות שהבנק יראה את כספו, והמשקיעים לא יראו את כספם, אבל אם אנחנו רואים את המצב ההפוך, שהדירות היו אמורים על פי הדוח 0 להימחר ב-20, ונמכרו ב-22, אז העדכון הזה הוא עדכון מעולה. כלומר, תמיד לשמור את התוכנית העסקית, וכל עדכון לבדוק איפה אנחנו מול התוכנית העסקית. עכשיו, אני לא אומר, אתה יודע, מישהו פעם סיפר לי שיש שני דברים, נקניקיות ותוכנית עסקית. מה המשותף? אם היינו יודעים ממה מכינים אותם, לא היינו אוכלים אותם.
כן.
אז זה באמת מורכב, ולא לא תמיד הולם בין מה שכתוב בתוכנית העסקית לבין, אבל צריך לראות את הפערים.
אל תשכח שגם בתוכניות עסקיות יש קצת תחזית, קצת דברים, בכל זאת.
נכון, נכון.
בייחוד שאנחנו מדברים על יזמויות והכל.
ותמיד הם קצת מייפות את הדברים, וזה בסדר. לכן, חלק מהדברים זה גם, קראתי לו החורף הרוסי. מה זה החורף הרוסי? נפוליון הגיע לשערי מוסקבה וכבש את כל אירופה והכל, אבל הוא נפל. כי הוא לא חישב את החורף הרוסי. מה לעשות? פברואר מגיע החורף הרוסי שמכה בכולם בלי רחמים. והדבר הזה, מה אני מתכוון בהשקעות? זה אומר שיהיה לך הפתעות שאתה לא תוכל לצפות. קורונה, מישהו יכל לצפות? אף אחד לא יוכל לדמיין בחלומות שלו, וגם לא צריך להגיע לקורונה לאירוע שפעם ב-100 שנה. שינוי מדיניות ברחוב וכולי, ויש דברים שאי אפשר לצפות אליהם, ובטח במדינת ישראל עמוסת הבירוקרטיה, מצד אחד. מצד שני, משאירים הרבה שוליים, אז זה המעיל לנוצות לחורף הרוסי. כלומר, אם אתה אומר, אוקיי, ההשקעה, מציג לי אותה מנהל ההשקעה, ב-8%, מה יקרה אם יהיה לי 6%? אז אם קניתי כסף ב-4% או ב-5% כדי להשקיע, ומה-6% עוד יורד לי מס, כנראה אני מפסיד כסף. אז ההשקעה לא מתאימה לי. אז זה לא נכון. אבל אם קניתי כסף באחוז, או שהבאתי כסף שלי מהבית, אז אם אני אתרסק לכאורה מ-8% בתוכנית העסקית ל-5%, ל-4%, לא קרה כלום. התכוננתי נכון לכסף, לחורף הרוסי.
בקיצור, אתה אומר כאן, תתכננו את זה לפי מי שאתם. וכל אחד צריך לדעת מה מתאים לו ומה נכון לו. ורק אז ללכת ולהשקיע.
ולא כל הביצים בסל אחד. כואב הלב לראות בן אדם שחשב שזה עסקת החלומות, ולכן שהיה לו 1,000,000 שקלים, הוא ויתר על רכישת דירה להשקעה, טעות, והכניס את כל 1,000,000 שקלים האלה להשקעה הכי חלומית בעולם. אתה יודע מה אני אומר? גם אם בעזרת השם, בלי סיפורי בלהות, הצלחת וקיבלת, בוא נגזים, 15% לשנה, באמת, כנראה את הוצאה נדירה, שאגב, שיקפה את רמת הסיכון שהייתה בהשקעה שנכנסת, אבל נגיד שהכל הצליח. אני משווה את זה, וכתבתי את זה בספר, לבן אדם שנוסע באופנוע בלי כסדה. כל בן אדם שיסע באופנוע בלי כסדה, הוא כנראה ימות? כנראה שהתשובה לא. מצד שני, האם זה היה נכון ליטול כזה סיכון לא פרופורציונלי? לא. שאתה נוסע, בחרת רכב דו-גלגלי, שכנראה הסיכון בו הוא סיכון יותר גבוה מאשר רכב 4 גלגלים. תראה את המחיר בביטוח, תבין שזה האקטואריה, הוא כנראה מסוכן יותר מצד אחד. מה נדרש ממך לעשות? לשים קסדה. כלומר, לנקוט את אמצעי הבטיחות המתאים לרכב שהחלטת לעלות עליו. עכשיו אם תיסע בו זה נכון. אם לקחת את ה-300,000 אחרי שקנית דירה להשקעה וכולי, ושמת אותה בקרן השקעה בצורה מושכלת והכל, וזה לא כסף שעלה לך יקר, ולא מינפת את הבית שלך בשביל איזו השקעה מסוכנת, אתה נוהג נכון, אתה כמו אדם שנוהג עם כסדה על אופנוע, שזה נכון, ככה נוהגים על אופנוע. אתה תדע ממה להיזהר, אתה תדע ממה לבדוק, אתה תבדוק 700 פעם, תבקר באתר כל חודשיים למרות שלא צריך, כי אתה נוהג באחריות. וזה אולי אם יורשה לי, הפרק הראשון בספר, נשתף פה באיזה סיפור אישי, קוראים לו על בחירות ואחריות. מתי החלטתי לכתוב את הספר? אז לפני שנה וחצי, שחיתי בכנרת, ואחרי 45 דקות של ככה אימון עסיסי, וככה של קילומטר וחצי של שחייה, פגעה בי סירה, ופצעה אותי בצורה מאוד מאוד קשה, הייתי מתחת למים, ממש אפשר להגיד שראיתי את ראיתי את הגוף שלי מבחוץ כבר, הבנתי שככה זה מה שנראה לפני שמתים, אמרתי אני בן 36, יש לי 6 ילדים על החוף, עוד לא הספקתי כלום פה, צעקתי בלב, ככה, אנא השם הושיענה, אני אתן צדקה, אני אלחם ואני אצא מזה, והתחלתי להילחם ולבעוט, וככה, עד שהצלחתי לצאת מעל המים, לסמן לסירה הפוגעת, היא חזרה, היא בכלל אגב לא הרגישה, הצליחה לחלץ אותי, ועברתי סדרה של 3 ניתוחים, וממש בלילה של הניתוח השני, שכבתי בהר הצופים, אחרי שלקחו עצם מהאגן והשתילו אותה ביד המרוסקת, וכאבים שאי אפשר לתאר, הכאבים של הניתוח עוד יותר מהתאונה, וכאבים מאוד מאוד רציניים, והחלטתי אז, גמלה בליבי ההחלטה, עכשיו אני, את מה שככה קיבלתי מהעולם, אני מחזיר לו החוצה, ואני כותב את הספר הזה, והמסר שלי בספר הזה הוא בחירה ואחריות. אני חושב ששני המילים האלה מאוד מאוד מתכנסות ביחד, אם אנחנו הולכים אחריות על החיים שלנו, ומחליטים לא לטבוע, מחליטים לא לטבוע כלכלית, ומחליטים לנהל את החיים שלנו לכיוון.
וגם לשקם את החיים ולבנות אותם.
כן, כן, אני כותב הרבה על התהליך, היה לי שיקום מדהים, משך שנה, 3 פעמים בשבוע בשיקום יום הר הצופים. יכולתי להחליט שאני עושה את זה כזה חצי כוח, ובא ולא בא וככה, וכואב לי, והיה לי, תאמין לי, הרבה תירוצים. ואחד מהטיפולים, אמרה לי אחת המטפלות, היא אמרה לי, דביר, אחרי שאנחנו מסיימים פה, אני בא אליך, קח את הכסף שלי, תשקיע אותו. אמרתי, תגידי לי, אם הייתי אומר לך, קחי את היד שלי, תחזרי עוד שנה, תביא לי אותה כמו שצריך. כנראה לא הייתי יכולה לעשות את זה. אמרתי אותו דבר, כל אחד הוא מנהל ההשקעות האישי של עצמו. הוא חייב עם הרבה אחריות, הוא חייב ככה לעשות את הפעולות נכון, לבחור בהם, להתייעץ באנשי המקצוע הטובים ביותר, ולסלול לעצמו את הדרך להשקעות, למטרות שהוא משיג אותם. אם זה יהיה בהשקעות, זה יהיה בעוד תחומים בחיים, ויהיה לו חיים נפלאים בעזרת השם.
אז דביר, לא היה יותר, אני רציתי להוביל אותך לסיפור, זה בא ממך. אנחנו כבר, אתה לא תאמין, אנחנו עוד מעט 50 דקות בפודקאסט.
וואי, וואי, וואי.
אנחנו בחריגה גדולה. אבל אי אפשר, אתה יודע, זה היה ברור ששנינו נדבר, זה גם קרה לנו לפני שהתחלנו את הפודקאסט. אין מה לעשות, אנחנו כאלה. אז המון תודה ששיתפת אותנו. מי שירצה לרכוש את הספר, יש לינק גם באתר שלי, ישירות לרכישה, אליך את הספר. אני מאוד ממליץ, אני קראתי אותו, ואני בתוך העניינים, והיה לי מרתק. ותודה רבה, דביר, שבאת אליי, ותודה רבה ששיתפת אותנו במידע העצום הזה, והיה מרתק. ולכולם, אנחנו נתראה בפודקאסט הבא, ושיהיה לכולם, במקרה שלנו, ערב טוב.
תודה, תודה, צחי, תודה לכולם.